לכן גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשידור ערב, בהתאם לנוחות של האורח שיש איתנו היום. אנחנו נשוחח עם דוקטור הראל מנשרי, הוא מומחה סייבר, אני תכף אקריא עליו קצת יותר. בינתיים תצטרפו לכם לשידור, מוזמנים כמובן לשתף אותו, תשארו איתנו, אני כבר חוזר. ערב טוב, הראל, מה נשמע?
ערב טוב. תשמע, מה נשמע? זיפט?
כן.
מצב על הפנים במדינה שלנו.
כן, בהחלט, בהחלט מורכב. נשוחח גם על זה, אני מקווה. אני רוצה לספר קודם לחלוק ככה עם הצופים והמאזינים, בין אם הם צופים בנו בשידור חי או אחר כך בהקלטה. אני שבוע שעבר נסעתי ברכב ושמעתי, אני חושב זה היה גלץ, אני לא זוכר, או רשת ב', אני לא זוכר. זיפזפתי לי ככה בתחנות,
ואז שמעתי... אני מדבר גם פה וגם פה, זה ייתכן שתיהן, כי אני גם כאן.
אחת מהן, ואתה דיברת, ואתה דיברת על האיום הסיני, או על ה... כן, זה בסדר, אני אקרא לזה האיום הסיני, מהבחינות של כמה סין מעורבת כאן בישראל, בפרויקטים אזרחיים נגיד, וכן הלאה, ואמרתי, או, קודם כל, קודם כל, זה משהו שדיברתי עליו לפני נגיד 3-4-5 שנים, גם בהקשר של 5G וערים חכמות והטכנולוגיה שנכנסת לפה, מצד אחד זה טכנולוגיה שנרכשת בסין, גם היא פותחה במקומות אחרים, אבל ההתקנות, זאת אומרת, הייצור נעשה בסין, ולכן ההתקנות יכולות שכוללות כבר כל מיני אמצעים שלא כל כך טובים לנו, וגם סין עלתה לכותרות בשנים האחרונות, בין אם זה בגלל התפרצות קורונה מעט אלפים, או כל השטויות האלה שסיפרו לנו אז, והצורה שאתה דיברת על זה, אמרתי, יש פה בן אדם מאוד מאוד רציני, והלכתי, חיפשתי את השם שלך, וקראתי קצת את מה שנקרא את הביו שלך, אני רוצה טיפה להקריא לקהל, כדי שיבינו מאיפה אתה בא, ואני אשמח אחר כך אם תרחיב. אז דוקטור הראל מנשרי, מומחה לסייבר, למחקר ומודיעין טכנולוגי ולוחמה קיברנטית, השתחרר לאחרונה לאחר כ-36 שנים במערכת הביטחון.
כבר, על האחרונה הזאת זה כבר כמעט 6-8 שנים.
אוקיי. מתוכן עשור בתפקידים שונים בצהל ו-25 שנים במשרד ראש הממשלה, בעל עבר של 20 שנה בעולם הסייבר, בכלל זה הגנה על תשתיות לאומיות קריטיות, מערכי מחקר, הבטחה והגנה על תשתיות קריטיות, מערכות אזרחיות וביטחוניות מורכבות, מפני תקיפות סייבר ואחרות. אחד ממעצבי מדינות הביטחון של מדינת ישראל במרחב הסייבר, ממקימי זירת הטרור באמן, בכל אופן, יש עוד, מקים וראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי.
מספיק,
כן, בדיוק. תספר לנו קצת, תכניס אותנו ככה בשפה, אתה יודע, ארצית, בלי כל המילים המפוצצות, מה אתה עושה בפועל ואיך בכלל התגלגלת, ואז ניכנס פנימה קצת לנושאים שלנו.
אז אני אגיד ככה, קודם כל אני אתחיל ממה שאני עושה היום, ואני אגיד שאני חייב כבר לשנות את הביו הזה. אני משמש כיום כראש תחום סייבר ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, אני מלמד, ואני גם מרצה בכיר במכון, אני מלמד גם בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ובמחלקה למדעי המידע בבר אילן, אני גם חוקר טרור ברייכמן, אני עובד עם עוד כמה מוסדות אקדמיים בחול, וגם עם ארגונים, גם בארץ וגם בחול, ארגונים שונים. הייתי באמת 36 שנים במערכת הביטחון, מתוכן 25 שנים בשבק, ובאמת הייתי אחד האנשים שהקימו את ה... הייתי אחד מהאנשים שהקימו, לא... שום דבר לא נעשה לבד, שלא יהיה כאן איזה... זה... הייתי כנראה... איציק בן ישראל, פרופסור אלוף במילואים, איציק בן ישראל, אמר פעם שהייתי כנראה הראשון בארץ שעשה דוקטורט בסייבר.
שעשה דוקטורט בישראל בתחום, כאילו.
כן, אני אגיד ככה, אני גדלתי בקיבוץ אפיקים בעמק הירדן, קיבוץ גדול, בכיתה ו' פחות או יותר זרקו אותי מבית ספר, בגלל לקות שקיימת אצלי. שלא אפשרה, וזה, אני מאוד שמחתי על זה דרך אגב, אני ישבתי בחוץ וקראתי ספרים, וגם כשהגעתי לגיל תיכון, אמרו לי תישאר בבית ספר, תשב על הדשא, תקרא ספרים, הייתה לי מחנכת מדהימה, לידיה גל מקיבוץ תל קציר, אמרה לי, אתה תשב בחוץ, אתה תקרא ספרים, תיכנס רק למה שמעניין אותך, וסיימתי בית ספר בלי בגרות, גויסתי לקורס טייס, הייתי בקורס שלי הכי טוב בפיזיקה. בחיים לא למדתי פיזיקה, ואם תראו לי דף עם מספרים, עם משהו מתמטי, אני בבעיה גדולה מאוד, כי אני הופך ספרות. זאת הלקות שלי, קוראים לזה היום, יש לזה שם, דיסקלקוליה, אז לא ידעו לקרוא לזה בשמות. היום אני יודע איך להתמודד עם הדברים האלה.
טוב, כדאי כבר שתדע, אחרי כל כך הרבה שנים.
נכון.
מן הסתם,
אז כן. בעיקרון, כשכבר הייתי עובד ותיק בשירות, הייתי כבר בן 36, אמרו לי, אתה חייב ללכת ללמוד באוניברסיטה,
כן.
כי אחרת גם לא תקבל כסף וגם בדיוק. לא תקודה. עכשיו, פחות או יותר אז אמרתי שאני לא מעניין אותי קידום, אלא מעניין אותי יותר לעשות דברים לרוחב, וככה גם המשכתי באמת. אבל הלכתי, למדתי, לקח לי 6 שנים לעשות תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, תוך כדי עבודה מאוד אינטנסיבית בשירות, ואז הבנתי שאני יודע ללמוד, ומי שהיה המנהל שלי אמר לי, אתה תלך תעשה תואר שני בבר אילן, אבל תעשה בתחום אחר ממה שכולם לומדים, משהו שיועיל לארגון. אז עשיתי תואר במדעי המידע, ותוך שנתיים פתאום היה לי תואר שני, וזה גם כן די הפתיע אותי שאני עם תואר שני, ואז אמר לי, שלח אותי יובל דיסקין לעשות דוקטורט, ובתוך 4 שנים שבדיעבד אני יודע שזה מאוד מאוד מהר, היה לי גם תואר שלישי, תואר דוקטור, כשהעבודה היא על איך האמריקאים משלבים לוחמת סייבר בסוגי לוחמה אחרים. עכשיו, בעוונותיי יצא לי לעסוק בתחומים שונים ורבים מאוד, כולל בפעילות מול, נקרא לזה ככה, אני אחד המומחים הגדולים, דיברת על סין, אז אני מומחה מאוד מאוד גדול לנושא סייבר סיני, ואני חייב לומר, אני מתעסק, גם אני, הדוקטורט שלי, כמו שאמרתי, היה בכלל סייבר אמריקאי, אני מבין לא רע, אני אומר את זה בצניעות, בסייבר רוסי ובסייבר איראני, המשפחה שלי הגיעה לארץ מאיראן, אולי לא רואים את זה, אבל אני גם אגיד על זה תכף 2 מילים. כשאנחנו מדברים על מדינה כמו סין, חייבים לבוא ולהבין שבלי לדעת קצת ולהבין קצת על התרבות, קשה מאוד בכלל להסביר לעצמנו מה הם רוצים לעשות, לאן הם רוצים להגיע, למה הם רוצים את מה שהם רוצים ולמה הם עושים את מה שהם עושים. עד כמה הם יהיו מוכנים ללכת רחוק כדי להשיג את התוכניות שלהם.
כן.
זאת אומרת, חייבים לדעת קצת תרבות, ואני מתעסק גם בנושא הזה, כי אחרת אי אפשר לעסוק בזה. אני אגיד כמה מילים לפני שנחזור לנושא הסיני, ואתה תתחיל לשאול שאלות אם אתה תרצה וזה.
כן.
במילה אחת על הרקע שלי גם בפן המשפחתי. המשפחה שלי, ההורים שלי ו... שלושת אחיי הגדולים, שתי אחיותיי הגדולות ואחי זיכרונו לברכה, עלו לארץ בשנת 1951, הם נולדו וגדלו בעיר שנקראת, היום זאת עיר, אז זאת הייתה הערה, נקראת חומיין. למי שזה אומר משהו, חומיין זאת עירו של חומייני, האח הגדול של חומייני היה עורך הדין של סבא שלי. וסבא שלי, לצערנו הגדול, ב-1947 או 48, עזר לחומייני המפורסם ולאח נוסף שהיה פושע, לברוח מהמשטרה של השאה לעיר הקדושה להשיעים קום. אז אפשר להשיעים אותי בכל מיני דברים שקרו לנו מאז. זה חלק מהעניין. אז זהו, אני בעיקרון פרשתי מהשירות בסוף 2015, מתוך כוונה לא לעשות כלום, אני סבא לשני נכדים מקסימים, בתקווה שיהיו עוד, ואבא לשניים, ונשוי, וזה, תכננתי לטייל ולצלם, זה התחביב שלי, ובתוך שבועיים מצאתי את עצמי פתאום עובד באקדמיה, אני לומד כל יום עדיין מה זה להיות אזרח במדינה שאמורה להיות דמוקרטית.
אמורה להיות, כן, אפשר להתווכח על זה, כן.
אני גם חייב לומר משהו, ואני אומר את זה בכל מקום, גם לסטודנטים שלי בכל קורס שאני מעביר. אצלי אין דבר כזה פוליטיקלי קורקט. אני אומר את מה שאני חושב, לא חייבים להסכים איתי בשום דבר, אני, להפך, אני קורא לסטודנטים שלי, למשל, לבוא ולאתגר אותי, וגם להבין אחרת, זה בסדר. אני, בעולם הסייבר, עוסקים בנושאים מאוד אקטואליים, כי העולם הזה הוא דינמי, הוא משתנה, הוא עוסק הרבה מאוד, אני מדבר הרבה מאוד על קבלת החלטות, אני באיזשהו מקום, אותי הרבה יותר מעניין לעסוק באסטרטגיה, אני כתבתי אסטרטגיות, גם למדינת ישראל וגם איתה מדינת ישראל למקומות אחרים. וכשמתעסקים בזה, עוסקים בתהליכים של קבלת החלטות, ורואים גם איך קברניטים מתנהגים בכל מיני דברים, וזה קשור גם לעניין של סין, שתכף נצלול אליו, ולכן אני אומר את דעתי על מה שקורה, ואני לא מתבייש בזה. לא חייבים להסכים איתי בשום דבר, אין לי שום מונופול על בינה ועל ידע, אני תמיד לומד, כמו שאמרתי, בתוך שבועיים מצאתי את עצמי עובד באקדמיה, דבר שאני בחיים לא חשבתי שיקרה, אני עוד לומד מה זאת אקדמיה, אני שאותי העיפו מבית ספר, זה די מפתיע הדבר הזה, אני עומד לפעמים מול המורה ואומר, זה לא בטוח שזה אני. אז זהו, אז זה בקצרה או באריכות, אני לא יודע.
בבינוניות. תגיד לי רגע, אתה כאילו גרמת לי לעלות שתי שאלות לפני שבכלל נגיע לסין. אחד, אתה מרצה בפקולטה לרפואה בתל אביב?
כן, יש שם בית ספר לבריאות הציבור, והפקולטה מחולקת לבתי ספר שונים. ובבית הספר לבריאות הציבור יש תואר שני שעוסק בניהול מצבי חירום ואסון.
מכיר.
שם אני מעביר קורס כבר שנה שלישית או רביעית, שלישית, שעוסק בהגנה על ארגונים, עם מיקוד בארגוני בריאות בתחום הסייבר. מתוך הבנה שאירוע סייבר, התוצאות שלו בסופו של דבר יכולות להיות דומות גם מבחינת הנזקים וגם מבחינת ההתכוננות שצריכה להיות והשרידות או מה שאנחנו עושים כדי בהגדרה של רזיליאנס, שכחתי כרגע את המילה בעברית, אני מתנצל, ודרך אגב אני לא למדתי אנגלית, אז יש לי גם בעיה בכיוונים האלה, אבל אני מרצה בנו. אני מלמד את הקורס כזה, תראו, אני חייב לומר כאן, מגזר הבריאות הוא אחד משלושת המגזרים הכי נתקפים בעולם הסייבר מאז 2016, ולצערי במדינת ישראל לא נותנים לזה מספיק דגשים, אם תרצה נדבר גם על מה שקורה בתחום הזה בהמשך.
אוקיי, שאלה נוספת שאלתה לי לפני שרגע ניכנס לסין, כי אמרת גם אסוציאטיבי, זה לפני השיחה, וגם אמרת שאתה לא פוליטיקלי קורקט, זאת אומרת שאני מאוד אוהב את זה, מה הזווית שלך, וכך כמה זמן שאתה רוצה פה לענות על זה, מה הזווית שלך על ה-so-called מחדל שקרה מהשישי באוקטובר עד הבוקר של השביעי, אוקיי? מהלילה של השישי עד הבוקר של השביעי, אם בא לך להגיב על זה, אתה לא חייב, אבל אני לוקח את ההזמנה שלך פה, ואני שואל משהו שלא תכננתי, אם בא לך לענות, אם לא, זה בסדר גם.
אני אתחיל בזה, בסדר, אני אתחיל במשהו שהוא, אני לוקח אותך שנייה אחת הצידה, אבל הוא קשור לשאלה שלך ולמה שאני הולך לענות. אני מתחיל כל קורס בשאלה של הסטודנטים, גם הרצאות הרבה פעמים בתחומי סייבר, אני שואל את הקהל, מה זה סייבר? כי כל אחד מסתכל ורואה את הדברים בצורה אחרת, ועולם הסייבר מקיף אותנו מכל האיברים ומכל הכיוונים. כל דבר שאנחנו נוגעים בו הוא קשור לעולם הסייבר. בדרך כלל, מרבית האוכלוסייה עונה בתור התחלה, סייבר זה תקיפה והגנה ומחשבים ורשתות, וכלי הגנה, סוסים טרויאנים, וירוסים וכל מיני דברים כאלה. ואני אומר שהדבר הראשון במעלה הוא קודם כל בני אדם. אנחנו בונים את העולם הזה שהוא עולם וירטואלי, אנחנו בונים את הטכנולוגיה, אנחנו משפיעים על הטכנולוגיה, ואנחנו מושפעים ממנה. לטעמי, אחת הבעיות הכי גדולות שתרמו מאוד מאוד למחדל הזה, ובצד בעיות אחרות של ניהול וכשל מחשבתי מאוד כבד, זאת ההסתמכות המאוד מאוד גדולה, היותר מדי גדולה על טכנולוגיה, והורדת רמת הכוננות, תראה, כשאני הייתי חייל, כשאני הייתי בצבא, היה דבר שנקרא כוננות עם שחר בצבא. אני לא יודע אם זה עדיין היה קיים בשנה האחרונה, ומעבר לזה, אני אומר, אני, אם אני מבין נכון, ותראו, ככה גם מחנכים בכל מקום שאני מכיר, אנחנו רוצים מודיעין, אנחנו שואפים למודיעין, ואנחנו גם התרגלנו למודיעין מעולה בהרבה מאוד כיוונים, אבל גורמי הגנה חייבים לדעת להתמודד גם כשאין מודיעין. ופה, למעשה, כל המרחב הזה הופקר, הופקר נקודה. עכשיו אתה שואל על מה שהיה בין הלילה לבין... אני יודע ומבין שהיו סימנים מעידים שלא הובנו כהלכה. זאת אומרת, הדחיפות וההיקף לא הובן כהלכה. עובדתית, גם בצבא וגם בשירות היו דיונים והובנו מספר דברים, ולצורך העניין גם השירות שלח צוות להילחם, אבל ההבנה הייתה שמדובר על אירוע מאוד נקודתי וקטן. אף אחד משום מה, למרות תוכניות פלישה של החמאס, למעשה מסתבר, כבר היו בידי כוחותינו תקופה. זה מאוד מזכיר לי, דרך אגב, במלחמת יום הכיפורים, גם האלופים שלנו ומטה, וגם משה דיין, שר הביטחון, הופתעו כאשר הסורים עצרו את המהלך שלהם בשלב מסוים ברמת הגולן, ושהמצרים עצרו בקו המעברים. אבל למעשה, זאת הייתה תוכנית הקרב שלהם, שהייתה קיימת בידי המודיעין שלנו זמן רב מראש, והתוכנית הזאת לא הועברה לכוחות. אז הם לא הבינו בכלל למה הם עצרו. אותו דבר כאן, היו תוכניות מסתבר. כן. ופורסמו גם על ידי רונן ברגמן וגם על ידי אחרים כל מיני דברים ותהליכים. אין ספק שיש כאן מחדל היום ונורא, אבל אני רוצה לומר שאין לי ספק שבדרג המקצועי הפיקודי הצבאי שבק האנשים שעמדו בראש המערכת שהם אנשים אמיצים בצורה יוצאת מהכלל, והם נלחמים, והם עושים באמת, אני יכול להסיר בפניהם את הכובע על המעמד שהם מובילים, ועל העוז שלהם, וההקרבה למען מדינת ישראל. אין לי ספק שברגע שהמערכה תיגמר, הם לקחו כבר את האחריות. אני מקווה רק שהם לא ילכו לפני הדרג המדיני, הבעיה שלי העיקרית היא עם הדרג המדיני, העובדה שיושב לנו כאן ראש ממשלה, שהוא האחראי על כל הביזיון הזה, הוא זה שדאג להאכיל את המפלצת. תראו, יש אנשים, אני חייב להגיד כאן גם בפורום האינטימי הזה שבו אנחנו נמצאים, כי אני גם לא יודע כמה אנשים רואים או יראו אותנו.
כרגע יש איתנו בערך 70 אנשים, 80 אולי.
כן, ירבו, הכל בסדר. אני די מתפלא לראות גם בטלוויזיה, מאז שהדבר הזה קורה, כשאני מסתכל בטלוויזיה, כל מיני אנשים שמדברים על קונספציה, אז כל מיני אנשים שהיו קשורים לגידולה של הקונספציה הזאת, שאומרת שחמאס הוא נכס, וצריך להכיל אותו ולתת לו, ואנשים... מעטים מהם גם באים ואומרים, נכון, היינו חלק מהעניין. רובם מטילים את האשמה על אחרים, או בכלל לא מתייחסים לזה. ומבחינתי, השם העיקרי, זה מי שעומד בראש המערכת, קוראים לו, אתה יודע מה, אני לא אקרא לו בשמו, אבל לאשתו קוראים שרה, ולבן שלו שעושה הרבה נזק קוראים יאיר. וכל השנה המסויטת, שהוא וחבר מרעיו בסריסה והעבירו אותנו, וכל המופרעים שהוא שם בממשלה, החל ממחבלים ממש, לפחות שניים, שמכהנים בתפקידים בכירים בממשלה, ועוד אמא של מחבל, ועוד כל מיני אנשים מופרעים, שלא הייתי נותן להם להיות לא הייתי נותן להם תעסוקה בשום מקום אחר, בטח לא על פי הביצועים המדהימים שלהם, לרובם, יש שם, תראו, אני חייב, אני אגיד ככה, יש שר פנים ושר בריאות שעושים דברים דווקא משס, ושס זה לא מפלגה שאני מצביע לה ותומך בה, גם שר הביטחון עושה כל מיני דברים ומשתדל, אבל אני לא אשכח לכל האנשים האלה שהם הצביעו בעד עילת הסבירות, זאת אומרת, והביאו אותם לכל מיני דברים, ואתם יודעים מה, אפילו במידת מה, אחד האנשים הכי מטורפים במערכת הזאת, אני יכול להגיד עליו, איתמר בן גביר, משהו שבאמת אימצתי משהו שמישהו חכם אמר לי היום, שיצא לי לחשוב עליו קצת. להבדיל מאחרים, כולל ראש הממשלה, הבן אדם פועל לטובת המדינה כפי שהוא מבין אותה, ולא בהכרח לטובתו האישית בלבד. חלק גדול או מרבית הממשלה הזאת, מראש הממשלה עצמו ומטה, מה שמעניין אותם זה שרידותם האישית נקודה, לא מעבר לזה.
זה נכון גם לרוב חברי הכנסת, לאו דווקא רק ממשלה, לפחות מראות עיניי, זה נכון לגבי רוב חברי הכנסת שגם אם לא, גם אם רק באופוזיציה, הם יעדיפו לשמור לכיסא שלהם מאשר, אתה יודע, ללכת ולהפוך את השולחן, נגיד, או לבצע דברים מחוץ לזירה הזאת. אז, אבל אני מסכים איתך, זאת אומרת, זה גם השרידות של חברי הממשלה, אבל גם מבחינתי חברי הכנסת, זאת אומרת, הם, לדעתי, כמו שאני רואה את זה, גם אם לא כולם מעורבים באותה מידה מן הסתם, לכולם יש איזשהו חלק בזה. זאת אומרת, עצם זה שהם, כי כל אחד היה מתישהו במשמרת וזלזל בערכות מודיעין, וזלזל במידע שהגיע, וזלזל אפילו ביום עצמו, ופה אני כבר זה הדרג הביצועי, זאת אומרת איך זה ירד מראש ממשלה, שר ביטחון, או הערכות של ראש אמן, מוסד, שבק, למעלה, וה... פקודות שירדו, הנחיות שירדו, היה פה זלזול בוטה בחיי אדם.
זה מעבר לזה. תחשוב על זה שבדיונים שהיו באותו לילה, כשכבר דיברו על משהו, לא ירבו בדיונים את ראש אמן, לא ירבו בדיונים את מפקד חיל האוויר. ודרך אגב, לגבי הנושא של מפקד חיל האוויר, מישהו אמר לי דבר שצריך להיבדק, אם הוא נכון. אני אומר עכשיו דבר שאני לא, אני צריך לבדוק אותו. בזמנו, באחד המבצעים הקודמים, חיל האוויר שלנו הפציץ את מה, ותקף את מה שנקרא המטרו, מה שחשבו שהוא אז המטרו. אני לא יודע אם אתם זוכרים אם הקהל שלנו זוכר את האירוע הזה, וזה היה מבצע שתוכנן ועשו עליו הרבה מאוד פעילות של אימונים והכנות, וכשיצאו לבצע את הפעולה אז במבצע ההוא, היה ידוע מודיעינית שבמנהרות הספציפיות שהותקפו, היו מעט מאוד מחבלים. ובכל זאת, הרמטכ"ל כוכבי החליט, בניגוד לדעתו של נורקין, שהיה אז מפקד חיל האוויר, לתקוף. ונורקין אמר את דעתו שלא צריך לתקוף. ובתחקיר, כשהתברר באמת שהמטרה הושגה, אותה מנהרה, אותה רשת מנהרות שהיו אז, שחשבו שזה באמת דבר גדול, ואנחנו מגלים במלחמה הזאת עד כמה לא ידענו, הדבר הזה היה בסך הכל באמת לא מאויש, ונורקין כשהוא אמר את מה שהוא אמר, על פי אותו מידע ששמעתי, כוכבי קצת כעס עליו, והחליט מאז לא לשתף אותו בכל מיני דיונים, והדבר הזה יכול להיות שהגיע גם ליורשו של כוכבי, כאשר אולי בגלל זה גם מפקד חיל האוויר הנוכחי, תומר בר, לא זומן לאותו אירוע. עכשיו, צריך לשאול, אם כבר יש דיון שעוסק בכזה דבר, איך זה קורה? אבל תראו, זה יותר מזה. זה אומר, תחשבו על סדר הכוחות שנלקח מהעוטף לטובת, ככה הדברים האלה צריכים להיחקר באמת בצורה אמיתית, אבל ככה לפחות נאמר בכל מיני מקומות, לטובת ליווי של מתפללים באיזה קבר של, או להבטיח סוכה של חנמאל דורפמן באיזה מקום שבשטחים, העובדה שסרסו את כוחו של צהל בשנים האחרונות, אין תחמושת, אין כוח מסוקים, מסוכי תקיפה. עכשיו הולכים לרכש מאוד מאוד מהיר, אני מקווה שזה באמת, כשאומרים רכש מהיר, זה לא עניין של מחר ומחרתיים, זה כמה שנים. אבל אנחנו לא בכדי, אנשים צריכים להבין, אנחנו תלויים וסמוכים על שולחנה של ארצות הברית, אנחנו לא פועלים בחלל ריק. אנחנו לא יכולים לעשות דברים לבד. מי שחושב שאנחנו מדינה עצמאית, פשוט לא יודע על מה מדובר, ואני אומר את זה דרך אגב כבר שנים, אנשים מתווכחים על זה. אין. ולא, אני לא ממציא שום גלגל, ורואים את זה היטב במערכה הזאת. אנחנו בלי האמריקאים לא יכולים להחזיק, וראינו את זה גם במבצעים קודמים. אין לנו, מהר מאוד אנחנו מחלים את כל מלאי החימוש שלנו, ובלי האמריקאים לא נוכל לעשות כלום. והבעיה שלי הכי גדולה, שיש לנו כאן כבר ממשלה שהחליטה על מלחמה, הגדירה כביכול, אני אומר, ובכוונה אני אומר כביכול, שתי מטרות למלחמה, גם מטרה אחת בכוח הוציאו ממנה, המטרה הראשונה שהם אמרו לחסל את החמאס, אחרי זה זה היה למוטט את שלטונו של החמאס, כי הם מבינים שאי אפשר זה, לדעתי גם המטרה הזאת היא אנחנו מדשדשים ולא בדיוק מצליחים לעשות אותה, ובכוח הצליחו להוציא מהם גם מטרה נוספת של שחרור החטופים שלנו. ואני אומר, אנחנו במצב כבר אחרי למעלה מ-100 ימים, שלמעשה לא השגנו, ולא נשיג כנראה גם את המטרה של מיטוט שלטונו של החמאס, בטח לא בצורה הזאת, אנחנו רואים איפה שצהל יוצא, חוזרים מחבלים וגם משגרים עלינו טילים. מבחינתי, בואו נתמקד במטרה של שחרור החטופים, ונעשה הכל, וכשאני אומר הכל, אז זה הכל, כדי לשחרר אותם. לפגוע בכל מיני מחבלים כאלה ואחרים, אפשר גם בעוד 5 שנים. אבל בואו נציל את מי שאפשר להציל. אני יכול להיות רגע בוטה ולדבר על משהו קשה.
תנסה.
תראו, הסיפור של הבחורות שנמצאות שם ונסות, ואולי נכנסות להיריון, אין הרבה מדי זמן להציל את הבנות האלה. כן. וגם את המבוגרים, וגם את כולם, את כל השאר. חייבים לעשות את זה. לעשות את זה עכשיו. לעצור, תעצרו. תעשו, תגיעו להסכם, לטעמי, לפחות ממה שאני רואה כקורא עיתונים, ושומע פה ושם בכל מיני מקומות, הדרג המדיני הבכיר שלנו, מעכב ועושה כל מיני דברים, כדי שלא נגיע להסכם בנושא הזה, וזה מאוד מאוד מצער אותי, ולטעמי, אני מתפלא שכאן אין רעש יותר גדול ברחובות בנושא הזה.
האמת שאני מזכיר לך. תגיד לי, יש לי שאלה קטנה בין כל השאלות. לפני שניגשת איתי ככה לשיחה הזאת, ביררת עליי, בדקת עליי משהו באינטרנט, בשם שלי, על השם שלי, מי אני, מה אני עושה?
שאלתי קצת, אני חייב להגיד שלא הכל מצא חן בעיניי.
כן.
אבל החלטתי להרים את הכפפה, כי אולי ראיתי שאתה גם מתעסק בכל מיני דברים שאני פחות אוהב, וזה בסדר, זה זכותך. אבל אוקיי.
סחטן, לא, אני דווקא על זה, אתה יודע, אני, הקהל שלי פה אומר, רגע, מה הבאת אותו? למה, מה, אתה יודע, לא ברור, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב, קודם כל, לשמוע גם את הזווית שלך עם הידע והניסיון שאתה בא איתם לשיחה הזאת. ותיארתי לעצמי שאולי ביררת, ואם אתה בכל זאת מסכים, אז כנראה שאוקיי, זה עבר את הפילטר שלך, ואתה הסכמת, אז סחטן, אז תודה רבה.
אין לי בעיה שמאתגרים אותי. להפך, זה רק גורם לי לחשוב.
יופי. כי רוב החבר'ה פה, שאיתי כבר הרבה שנים, הם אנשים, ככה אני מספר לך ממש במשפט וחצי, הם אוהבי ישראל. הם פה בישראל, הם לא ברחו, הם לא הלכו לשום מקום. הם מואבי ישראל. הרבה מהם מבינים את החשיבות של עם ישראל בארץ ישראל, על כל המשתמע מכך, מאין יש לנו בכלל זכות להיות כאן, מאין זה מגיע וממתי. וסתם חשוב לי שתדע שמבחינתם, גם אני בזה, כן? אני חושב שהיה פה הרבה יותר מרק מחדל מודיעיני או מחדל ביצועי, היה כאן, אם אפשר לומר, בדומה למה שהיה לפני תחילתה של מלחמת יום כיפור, לפני 50 שנה, יש כאן יד מאחורי הקלעים שבוחשת ומזיזה בעלי תפקידים מלכותיים כדי ליישם כאן אג'נדה, זה היה גם אז לפני 50 שנה, וזה היה גם עכשיו. אבל לא ניכנס לזה, אני רק נותן לך קצת את הפריזמה.
רק אל תבוא ותגיד לי שהייתה כאן בגידה מבפנים, כי זה לא, אני לא מאמין בזה, ואני גם מוכן לריב עם כל אחד שיגיד לי את הדבר הזה. אני כן אגיד שיש כאן בהחלט מינויים בדרגי קברניטים, שהם לא ראויים מבחינתי, לא בדרגים הביצועיים ולא בדרגים של הצבא ולא בדרגים של שירות הביטחון הכללי. פה אנשים, אני יודע, עושים את מה שהם יכולים לעשות ומשקיעים המון. וצריך לבוא ולהגיד, תראו, אנשים לא רק כשמקריבים את חייהם וזה, אנשים באמת, באמת לאורך שנים נותנים ועושים את כל מה שהם יכולים. אבל גם יש בעיה שאתה עובד מול מערכת שזה, שמצד אחד אומרת לך, תעשה מחסומים, מצד שני, משמנת את הגלגלים של האויב. מי שכאן הכניס את הכסף לחמאס, זה מאוד ברור מי.
כן.
מי שהמציא את הקונספט שחמאס הוא נכס, זה לא דרגים ביטחוניים. דרגים ביטחוניים באיזשהו שלב גם באו ואמרו והסכימו, כי בסופו של דבר אתה בארגונים היררכיים כאלה כמו צה"ל ושבק וכדומה, אתה צריך להגיד את דעתך, אתה צריך להתווכח ובמידת הצורך, אבל ברגע שמישהו מחליט, יש כאן היררכיה, אתה מבצע, אתה תמשיך להגיד את דעתך, אבל אתה תבצע. ובסופו של דבר נבחרה כאן ממשלה, יש כאן ראש ממשלה שקיבל את הסמכות, ויש לו במדינה דמוקרטית פררוגטיבה מלאה לקיים את המדיניות שלה, גם אם אתה חושב שהיא שגויה, ואני אישית חושב בהרבה מאוד דברים שהיא שגויה, עוד לא עסקנו בסין, ששם בכלל אני חושב שהוא מנהל מדיניות שגויה מיומו הראשון בתפקיד.
אני אגיד יותר מזה, ואז אולי ניכנס לסין, למרות שמשהו אומר לי שאם תרצה בעתיד נעשה עוד שיחה, אבל בוא נתחיל מזאת. להערכתי וממה שאני מבין את התנהלות העניינים וקטונתי, אומר מראש, לא רק שההתנהלות של ראש הממשלה, ממשלת ישראל וכבר לדורותיה, לא רק שהיא שגויה, אלא יש כאן כוונה תחילה. זאת אומרת, מכניסים לכאן את סין, בדלת הקדמית, בדלת האחורית, מהחלון, בדלת הצדדית, בכמעט כל אפשרות, בין אם היא אזרחית, כלכלית, בין אם היא ביטחונית, או ברמה של רשויות מקומיות, ברמה של פריסות תשתיות, ברמה של ניהול פרויקטים מאוד גדולים, שוב, בין אם הם מה שנקרא אזרחיים, כמו רכבת קלה, נמלים וכולי, ועד מעבר לזה, זאת אומרת, מתן של בחכירה אומנם, של מיליון דונם בנגב לממשלת סין,
זה לשמחתנו הוא לא יצא, ואני חייב לומר שגם לי היה יד בזה שזה לא יצא.
יפה, טוב. אז זה לא קורה.
אני אגיד לך ככה, בנושא הזה, לא מחכירים מיליון דונם, זה היה הרעיון של אורי אריאל כשהוא היה שר החקלאות, עם עוד כמה רעיונות עיוויים שהיו לו, כמו לתת לסינים בעלות, או חצי מהבעלות על הקניין הרוחני של מכון וולקני, ועוד כמה דברים כאלה. ראש הממשלה שלנו, למעשה, לפני הרבה מאוד שנים, הוא בא עם אג'נדה שאומרת שאנחנו צריכים להקטין את התלות בארצות הברית. צריך להבין, ממשלת ישראל או מדינת ישראל תלויה בארצות הברית, למעשה באופן כל כך עמוק, לפחות מאז 1986, מההחלטה על ביטול מטוס הלביא. כשממשלת ישראל דאז החליטה לבטל את מטוס הלביא, למעשה, אם אני אעשה את זה בצורה תיאטרלית, היא לקחה חבל תלייה שכתוב עליו ארצות הברית, והכניסה את הצוואר שלה לתוך החבל הזה. אנחנו תלויים מבחינה ביטחונית לחלוטין בארצות הברית, נרצה או לא נרצה, עובדה. וארצות הברית, יש לה ערכים דמוקרטיים, שאפשר לבוא ולומר, אנחנו מאוד משתדלים שזה גם לנו יהיו ערכים כאלה, לפחות אני ככה חונכתי, ואני רוצה, לא כל דבר שהאמריקאים עושים אני שמח, אבל באופן עקרוני, אני רוצה שתהיה כאן מדינה שיש בה דמוקרטיה. ראש הממשלה הזה החליט שבמקום ארצות הברית, או כדי להחליש את התלות בארצות הברית, הוא יפתח את היחסים עם מעצמה אחרת שנקראת לסין, וצריך לבוא ולומר, בהמשך היה לו אספירציות נוספות, להכניס גם את רוסיה של פוטין. אני מזכיר לכם את השלטים שהיו ליגה אחרת, חבר של פוטין, ואנחנו רואים עד כמה זה כדאי לנו הרעיונות האלה. ויש כאן דחיפה מאוד מאוד חזקה מזה שני עשורים לפחות של סין פנימה לתוך מדינת ישראל. בתקופתו, בקדנציה הראשונה של נתניהו, ממשלת ישראל חתמה על הסכם עם ממשלת סין לאספקה של מטוס ביון, של מערכות למעשה למטוס ביון, הסינים הביאו לכאן מטוס, מי שזוכר את פרשת הפלקון, שהתפוצצה בכל רעם חזק בשנת 2000, כשכבר הייתה הממשלה המחליפה של אהוד ברק, שהביס את נתניהו בבחירות. אבל כבר על, שממשלת ישראל חותמת על ההסכמים הסינים לאספקה שלנו, של טכנולוגיה מודיעינית מאוד מתקדמת אז למטוס ביון סיני, זה בניגוד לדעתם של האמריקאים. והאמריקאים באים בשקט בהתחלה ואומרים למדינת ישראל, זה לא לעניין. וזה קורה כאשר מדינת ישראל באותה תקופה נמצאת בין היתר בשיתופי פעולה ביטחוניים עמוקים עם סין. מדינת ישראל מוכרת ידע עצום לסין. סין, צריך להבין, מסיימת את שנות ה-80 ומתחילה את שנות ה-90 כמדינה מאוד גדולה, אבל מפגרת טכנולוגית, מפגרת ממש, והצבא שלה נמצא בפיגור עמוק אחרי צבאות המערב, והיא כמהה לקבל ידע. ומדינת ישראל נותנת לה את הידע, בוא נדבר על פי פרסומים זרים. חלק גדול מהידע שמדינת ישראל פיתחה לטובת מטוס הלוי, על פי פרסומים זרים, עובר לטובת התעשייה הביטחונית האווירית הסינית, ומסייעת לסינים לייצר מטוס קרב. יש קנים ושרבולים טרמיים לטנקים שמפותחים בארץ, שנרכשים על ידי הסינים, ועוד 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 ועוד. אני יכול להזכיר גם בהמשך אירוע של כתממים משוטטים, סוג של חימוש משוטט שנבנה במדינת ישראל, מכונה בארץ שמשון ודלילה, הרפי, מי שמכיר וכאלה, שהסינים רוכשים, וגם כשהוא מגיע בארץ לאיזשהו טיפול, האמריקאים מאוד כועסים, ובהמשך, בעקבות עוד כמה דברים, גם מנכ״ל משרד הביטחון דאז עמוס ירון, נאלץ בצורה כזו או אחרת לסיים את תפקידו. אבל האירוע הזה שמתפוצץ הפלקון כבר בימי הממשלה שאחרי זה, הוא מתחיל כבר בקדנציה של נתניהו, ונתניהו דוחף להכניס גם כלכלית את הסינים. לסין יש טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת ויכולות בנייה מדהימות, עם מספר אסטרטגיות שחייבים להכיר אותה, ומתודולוגיות, והכל אצל הסינים מתחבר ביחד, ואי אפשר, בגלל שזאת מדינה כל כך ריכוזית, אי אפשר להתעלם מזה. ואצלנו דווקא הקברניטים שלנו מתעלמים, ולא רוצים להבין. תחו עיניהם מלראות ואוזניהם מלשמוע. הם לא רוצים. יש כאן, הסינים באמת רצו קדימה ב-30 השנים האחרונות, ופיתחו תעשייה מפוארת, ולמעשה באסטרטגיה שאפשרה להם לחסל מערכות ייצור בהרבה מאוד מדינות, ולהעביר את הייצור, את רובו, לסין, הם גורמים לתלות של מרבית העולם בתוצרת סין. במקביל צריך להבין שלסינים שנייה אחת, אני חסרים משאבים כדי לנהל את המערכת הזאת. את המשאבים האלה הם צריכים להביא ממדינות אחרות. כאן הם מנהלים מערכת מאוד מאוד יפה של השפעה ושל עבודה מול הרבה מדינות בעולם, כולל באזור שלנו, כולל המדינה שלנו. עכשיו בוא תשאל, ואני אמקד את ה...
אתה אומר, אני מסכים איתך, אגב, אני גם דיברתי על זה לא מעט, שבשלושים שנים האחרונות, המרכז, הכובד של הייצור עבר לסין, ובאמת חסרים להם את המשאבים, אז הם מביאים אותם מכל מיני מקומות, אבל בעצם מי שהעביר את מרכז כובד הייצור לסין, אלה דווקא התאגידים המערביים, זאת אומרת, הביג ביג מני, אוקיי? תיקח את נייק, אדידס, ריבוק, נסל, לא משנה מי, הביג ביג מני, אוקיי, בעצם העביר אמצעי ייצור, אולי בגלל שזה אמצעי ייצור זולים יותר בסין, מן הסתם, אז יחסוך הרבה כסף. זה הולך ביחד אגב עם כל מס הפחמן, שבעולם שלישי עדיין לא רוצים להטיל מס פחמן, ובעולם המתועס, המתקדם, כן רוצים להטיל מס פחמן. מצד אחד, מעלים, העלו את סין ב-30 שנים האחרונות, מבחינת כוח ייצור עולמי, ומכניסים המון המון כספים. אני לא מדבר אפילו כרגע על טכנולוגיות וסייבר, אלא רק על טכנולוגיות ייצור, ואשכרה נעליים, בגדים, כל מה שאתה רוצה, ואנחנו רואים, כולנו קונים בסין, שבעצם מה שאמרתי גם לפני 10 שנים, אני חושב, לא יודע כמה, שצריך לשים לב, שאם פעם היית קונה, סתם דוגמה, אכבר למחשב, באלי אקספרס, ב-50 סנט או בדולר, היום הוא $5, כשהמחיר בעצם עצמו לא עלה, אבל לאט לאט המחירים של המוצרים הזולים עולים, ואין לנו בעצם עוד דרכים להשיג אותם במערב, כי הכל מיוצר בסין. יש כאן איזה מעבר שיפט של מרכז כובד הייצור לסין, שלהבנתי הוא נעשה, כמובן שזה אינטרסיני, אבל הוא נעשה דווקא על ידי התאגידים הגדולים במערב.
הוא לא סתם נעשה על ידי התאגידים הגדולים במערב, הוא נעשה על ידי התאגידים הגדולים במערב, כשהמשטר הסיני בא ופתח להם את הדלת, ואמר להם, אצלנו יותר זול יהיה לכם לייצר, ואתם תקבלו כאן הקלות כדי להקים מפעלי ייצור, כמו שמדינת ישראל מכניסה את אינטל ונותנת לה הקלות במיסים וכל מיני דברים כאלה. אז הסינים עשו את זה בצורה הרבה יותר מתוחכמת, והם באו ואמרו, אנחנו רוצים כאן את כל התעשייה, לא רק תעשיות עתירות ידע, ולא רק טכנולוגיה, אלא גם את התעשיות הכי פשוטות, טקסטיל, אמרת נעליים, דרך אגב זה לא רק סין, זה כל המזרח הרחוק, ייצור נעליים במפעלים של ילדים בוויטנאם, וכל מיני כאלה, זה דבר היום ונורא, אבל עובדתית, זה יותר זול, אז מייצרים שם. והיום, תראה, הדוגמה אולי, אחת הדוגמאות המעניינות, סומליה, מול החופים של התימנים האלה, עם כל הדברים שהם עושים, יש לנו פיראטיות ימית כבר די הרבה שנים בסומליה. האבות אבותיהם של הסומלים האלה, שהיום הם פיראטים, הם היו דייגים. עכשיו, היום, כל המים הכלכליים של סומליה, שייכים לסין. הסומלים החכירו לסין את המים הכלכליים שלהם, דרך אגב, גם איראן, גם מדגסקר. הסינים צריכים להכיל מיליארד ו-400 מיליון פיות כל יום. היום, הרבה יותר זול לקנות דג, שדגו אותו במים של סומליה, העלו אותו על ספינה סינית, השיטו אותו לסין, הזריקו לו בסין כל מיני כימיקלים והקפיאו אותו, והחזירו אותו לשוק במוגדישו, לקנות את, זה, את הדג הזה, שעשה את כל הדרך הארוכה הזאת, הרבה יותר זול מאשר לקנות דג טרי, שדגו אותו עכשיו באותו מקום. ולכן, זאת לא הסיבה היחידה, כן, אבל זאת עוד סיבה לכך, שלחברה האלה אין מה לעשות. תראו, במצרים למשל, מי שמבקר ליד הפירמידות, בעוונותיי, יצא לי לא מעט לעשות את זה בעשורים הקודמים, בעבר, היו שם כל מיני משפחות מקומיות שהיו מסתתות באבן מקומית, כל מיני פסלונים בצורה של פירמידות, של ספינקס וכל מיני כאלה פסלונים מצריים. בעשור האחרון, מי שהולך ומסתובב שם יכול לקנות כאלה פסלונים, אבל הם עשויים מפלסטיק ולמטה כתוב Made in China.
Okay.
וזה בדיוק העניין. כל התעשיות הכבדות והקלות, המסורתיות והמתקדמות, הרבה יותר זול להן לייצר בסין. מה שהיצרנים לא מבינים, זה את החוקים הסינים, ואת מה שהחוקים הללו מחייבים אותם לעשות. ואני אתן לכם כמה דוגמאות, שקשורות לעניין הזה, לנושא הסייבר. יש משנת, אני אגיד את זה, אולי אני אלך קצת אחורה, כל נשיא סיני, כשהוא עולה לשלטון, וגם בתקופת כהונתו, הוא מייסד כמה מתודולוגיות, כמה אסטרטגיות מדינתיות, ומתווה כיוון, והדבר הזה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום לאורך כל הדרך. וכל תוכנית כזאת, עושים לה אחת לשנה ואחת לחמש שנים, בדיקה לאן הגענו, וכמובן מכוונים אותה הלאה, ואם היא לא נגמרת כשמתחלף נשיא, אז גם הנשיא הבא ימשיך אותה, עד שהיא תגיע לפרקה. אחת התוכניות המעניינות בראייתי, זו תוכנית משנת 2005, כשהנשיא שהיה אז, הו ג'ינטאו, מאז כבר היו שניים, ז'אנג זמין ועכשיו שי ג'ינפינג, הו ג'ינטאו, כשהוא עולה לשלטון, הוא מכריז על תוכנית שאיך סין תראה בשנת 2050, בתוכנית הזאת שעוסקת בקידום טכנולוגי ובמדע מתקדם וסין עם אנרגיה יותר ירוקה וכדומה, יש סעיף קטן שאומר, למעשה, שבשנת 2050 סין תשלוט בתקשורת הנתונים העולמית. זאת אומרת, בכל צומת תקשורת בעולם יהיו רכיבים מתוצרת סין, והרכיבים האלה יאפשרו למשטר הסיני להחליט אם הנתונים שלנו שזורמים שם באותו תווך תקשורת יזרמו, ואם כן, מה בדיוק יקרה שם. הדבר הזה קורה כבר הרבה מאוד שנים. מי שמסתובב היום באפריקה, תראו, ב-2016 נסעתי לצלם באפריקה. בעבר, כשדיברנו על עולם הסייבר, נהגנו לומר שמול כל מיני גורמים, כל מיני רואי איזים, ככה נהגנו להתבטא, אין לנו מה לעשות בסייבר. כשהלכתי לצלם ב-2016 בנמיביה, ראיתי שבנות שבט הימבה, שלבושות כמו הסבתות של הסבתות שלהן, חצי עירומות, הולכות עם טלפון סלולרי. כי הסינים בנו שם מערכות תקשורת. עכשיו, מי שמרים שם טלפון למדינת ישראל, תחשבו, זה בערך כמעט אותו קו אורך ממדינת ישראל. ההיגיון ההנדסי אומר שכשאנחנו סוללים תקשורת, התקשורת הזאת צריכה להיות בקווים קצרים וישירים ככל האפשר. ובמפתיע, או שלא במפתיע, התקשורת מנמיביה למדינת ישראל עוברת איך? דרך סין. כי הסינים צריכים לשלוט במידע. זה בניגוד להיגיון הנדסי, אבל זה בהחלט לפי ההיגיון הסיני. עכשיו, כדי לייצר את כל הדבר הזה, באים הסינים ואומרים בין היתר, בחקיקה, הם מחדשים בשלהי 2015, דצמבר 2015 וינואר 2016, בשתי פאזות, את חוק הטרור הסיני. חוק הטרור הסיני מחודש בגלל שהסינים סובלים גם מטרור אסלאמי קיצוני. לסין יש את בחבל שינג'יאנג, את האויגורים, הטורקמנים, שסין מבצעת שם פשעים איומים נגד האנושות מול האוכלוסייה הזאת, וכל העולם שותק. ומצד שני, קבוצות טרור אויגוריות מבצעות פשעי טרור בנוסח דאש, עם חרבות וכל מיני דברים כאלה מול הסין. ואז הם משדרגים ומשנים את חוק הטרור, ומוסיפים לו גם סעיפים, מחוקים אחרים, מדברים שם על הענישה וכל מיני כאלה, אבל יש שם שני סעיפים מאוד מאוד מעניינים בחוק הזה, שבאים ואומרים, אחד מהם, כל מי שמייצר בסין, לא חשוב מי הוא, הוא יכול להיות סיני, אמריקאי, הודי, אוסטרלי, ישראלי, לא חשוב מה הוא מייצר, הוא יכול לייצר מחשבים, חלליות, מכוניות, או יתריות, הוא חייב לאפשר, לאנשי המשטר הסיני להגיע לפס הייצור. בפס הייצור מותר לאנשי המשטר הסיני לעשות מה שהם רוצים. ואם אני מדבר על מערכות טכנולוגיה, וכבר ראינו דוגמאות לזה, הם יכולים גם להתקין דלתות אחוריות. הם מאפשרות לסינים לעשות כל מיני דברים. יש שם סעיף נוסף, שאומר, אם אתה מייצר טכנולוגיה, אתה חייב לתת למשטר הסיני את קוד המקור של הטכנולוגיה. תראו, קוד מקור זה לא באמת, זה לא הכל, אבל זה כבר שלב מאוד גבוה בסולם, שיאפשר לתוקף לבוא ולפעול נגד המערכת. כשאפל מייצרים אייפון במפעל בסין, הם היו צריכים לתת את קוד המקור של הטכנולוגיה על הסינים. אין פה שאלה בכלל, אחרת הם לא יכולים לייצר. כשחברה ישראלית הולכת לייצר טכנולוגיה בסין, היא חייבת לתת להם. דרך אגב, ב-2016 חוקק בסין חוק נוסף שעוסק במאגרי מידע. שבא ואומר, גם אם אתה לא מייצר את הטכנולוגיה שלך בסין, אבל אתה מפעיל פעילות על מאגרי מידע של אזרחים סינים, תחשבו למשל על בילינג, זאת אומרת, איך אתה מחייב חברות, איך חברות תקשורת מחייבות את הלקוחות שלהם. יש חברה ישראלית אחת גדולה, יש למעשה יותר מאחת שעוסקת בנושא הזה. כשבאים לפעול בסין, החוק הסיני מחייב לתת את קוד המקור של הטכנולוגיה למשטר הסיני, שזה דבר נורא. מי שמסכים לזה, הוא, אמנם יש הרבה כסף אולי בעבודה בסין, אבל זה טמטום מוחלט. תראו, אני מגיע מקיבוץ, ואני כבר עברי הרבה שנים לא עזבתי את הקיבוץ, אבל בקיבוץ שלי אפיקים, מייצרים ציוד חליבה ממוחשב, ומייצרים גם קלנועיות ורכב חשמלי. חלק גדול מהייצור היום של הרכב החשמלי מתבצע בסין, אז בוא נגיד רכב חשמלי, קלנועיות וכאלה למבוגרים, נו, אין כאן איזה סוד גדול. ציוד ממוחשב למערכות חליבה, כשמוכרים אותו, אני מקווה שעדיין הייצור הוא בארץ, אבל כשמוכרים אותו לסין, מרוויחים בזה הרבה כסף, ויוצאים מנקודת הנחה שהסינים גם יודעים לקחת כל דבר, שהם שמים עליו את היד, ולנסות להעתיק אותו. ואנחנו רואים איך הם עושים את זה. אז סין, יש לה הרבה דברים שהיא עושה, וחייבים להבין, ואם לא מבינים, אנחנו בבעיה. כשבאים הסינים, ומתחילים לייצר תשתיות, והם באים למדינות ואומרים, אנחנו חייבים משאבים, כדי להפעיל את כל בית החרושת הענק הזה שנמצא אצלנו, אנחנו צריכים כותנה, אין לנו אצלנו, אנחנו צריכים להביא את זה ממקום אחר, אנחנו צריכים מזון להאכיל את האוכלוסייה, אנחנו צריכים אנרגיה, דלק, גז טבעי וכדומה, אנחנו מביאים את זה ממקומות אחרים. את כל הדברים האלה, אנחנו, כדי להביא, אנחנו לא רוצים להיות תלויים במדינות אחרות. אנחנו רוצים שהמדינה שממנה אנחנו ניקח את המשאבים, תהיה תלויה בנו, לא אנחנו בהם. איך עושים את זה? באים למדינה כמו אוגנדה, ואומרים לה, בתמורה לזה שאנחנו נקים אצלכם תשתיות, ונשפץ כל מיני תשתיות אצלכם, אתם תיתנו לנו את המשאבים שלכם. עכשיו, אנחנו גם ניתן לכם הלוואה מאוד מאוד גדולה, לטובת השיפוץ של אותם משאבים אצלכם, של אותן תשתיות, אתם יודעים, אנחנו בטח יודעים, שלא תוכלו להחזיר את זה. ואנחנו נחתים אתכם על חוזה דרקוני, שברגע שאתם לא יכולים להחזיר את ההלוואה, כי בתנאים איומים ונוראים, למעשה התשתית הופכת להיות שלנו. הם רואים זה, הם לא רואים שלנו, הם רואים של הבנק שנתן את ההלוואה, או של החברה הסינית שהקימה את התשתית. אין חברות פרטיות בסין. אין דבר כזה. שדה התעופה הידוע והמוכר לכל ישראלי באנטבה שבאוגנדה, שייך היום לממשלת סין.
המפלגה הקומוניסטית הסינית.
כי זה רשמית לבנק סיני, אבל למעשה כן, כי האוגנדים לא החזירו הלוואה. כמעט כל המדינה בסרילנקה שייכת היום למי? לסין. כי הם לא היו מסוגלים להחזיר הלוואות על כל מיני דברים. עכשיו הסינים באים ואומרים, אנחנו יכולים להקים מהר תשתיות, אנחנו גם יכולים להחזיק אותם, יש לנו פועלים מצוינים, ואנחנו רוצים חוזה ארוך טווח. אנחנו מקימים נמל, זה מצטרף לנו לתוכנית אסטרטגית אחרת, שעוסקת בבניית דרכי מסחר, קוראים לזה תוכנית הדרך והחגורה. הדבר הזה, אנחנו עושים את זה מצוין, נמלים מאוד משוכללים, עם פעילות רובוטית, עם שליטה מרחוק, עם כל מיני דברים שמאפשרים לעשות פעילות מהירה ויעילה, ואנחנו גם רוצים חוזה של עשרות שנים להפעיל את הנמל הזה. ואת זה דרך אגב...
משתלם, נכון.
אז נמל המפרץ במדינת ישראל, שהוא אחד המזכים של נמל חיפה, הוקם על ידי חברה סינית, ומתופעל על ידי חברה סינית, עם חוזה ל-25 שנים. ובאים האמריקאים, זה אחרי דרך אגב, שגם מערכת הביטחון באה לממשלת ישראל, זה לא טוב. אנחנו מכירים את האסטרטגיה הסינית. סין היא מדינה חשובה מאוד מאוד מאוד. אנחנו חייבים לסחור עם סין. היא באמת מדינה סופר חשובה, אנחנו לא יכולים לנתק איתה את הקשרים, אנחנו גם לא רוצים. אבל סין יש לה אינטרסים אחרים שהם שונים מהאינטרסים של ישראל, וסין צריך להבין, היא לא חברה שלנו. וכשאני אומר לא חברה, יכול להיות שהאנשים שנמצאים כרגע וצופים בנו, יודעים או לא יודעים, אז אני אגיד, סין מעולם לא תמכה במדינת ישראל בשום פורום בינלאומי. לא רק שהיא לא תמכה, היא תמיד הייתה נגד ותמיד תהיה נגד. כן? אם מחר הליגה הערבית תבוא ותנסה להעביר הצעת החלטה באום שאומרת שכדור הארץ שטוח, סין תתמוך בזה. לא בגלל שהיא חושבת שזה נכון, אלא בגלל אינטרסים. סינים אומרים זה בעצמה. וסין היא לא חברה שלנו, יש לה אינטרסים אחרים, ודרך אגב, מאז תחילת המלחמה הנוכחית, סין מקצינה מאוד את העמדות שלה נגד מדינת ישראל, מאוד מאוד מאוד, והפכה את עצמה לחלק מציר הרשע. אבל נלך עוד אחורנית. כשיש את הדיונים על הנמל הזה, נמל המפרץ בחיפה, ומערכת הביטחון אומרת לשרים הכלכליים, חבר'ה, זה לא טוב, זה אירוע בעייתי, זה לא מעניין את השרים הכלכליים, כי הם באים ואומרים, אל תבלבלו אותנו עם עובדות לא רלוונטיות, זה כלכלי, זה לא ביטחוני. למעשה, רק בזמנו של טראמפ כנשיא, כשכבר העסק הזה הוא עובדה די מוגמרת, טראמפ שולח לארץ משלחת לדבר עם ראש הממשלה. הם התייחסו אחד לשני כחברים. טראמפ רמה כל מיני מקומות, וראש הממשלה שלנו לא בדיוק הבין. הגיע משלחת של איפאק, השדולה היהודית מטעמו של נשיא ארצות הברית, לראש ממשלת ישראל, להסביר איך הנשיא האמריקאי רואה את העובדה שהמעצמה הסינית שולטת בתשתית קריטית בנמל של מדינת ישראל, ואתם צריכים להבין, אני עושה כאן מאמר מוסגר, כשהם יושבים בנמל, יש כל מיני אנשים שבאים ואומרים, נו, אז מה, גם מהקרמל אפשר לצפות ולראות מה קורה בנמל. נכון, נו, אז מה הקשר? אם אני מתחבר לתשתית, כמו למשל חשמל, כמו תשתיות תקשורת שנמצאות בנמל, כמו תשתית שמדברת על מזג אוויר, כמו תשתית שבאה ואומרת לי איזה אונייה נכנסת או יוצאת מכל המרחב הזה של הנמל, ויש לי את המתודולוגיה והאסטרטגיה הסינית, ואני פועל לפי ראות הסינית, כמו שאני מכיר אותה, אני אחפש, ובהיותי על המעצמה, אני גם כנראה אמצא דרך להגיע למידע שמעניין אותי. נמל חיפה הוא נמל הבית של הצי הישראלי, והוא גם נמל הבית של הצי השישי האמריקאי, ומגיעה המשלחת הזאת של איפאק לראש הממשלה, כדי להסביר עד כמה חמור בעיני הנשיא האמריקאי, העובדה שהסינים יושבים פה במקום, עד כמה זה מסכן את הצי השישי. חברים, הצי השישי מעורב באופן פעיל בהגנה על שמי מדינת ישראל, מעבר לדברים נוספים שהם נותנים לנו. וראש ממשלת ישראל, במקום להקשיב להם, נותן להם הרצאה סדורה על הגרעין האיראני. אני אעשה כאן עוד הפסקה ואגיד לכם שבראייתי, נתניהו הוא אבי הגרעין האיראני, עם כל הדברים שהוא עשה עד היום, ולא עשה. הוא זה שגרם לאיראנים להגיע לאיפה שהם נמצאים היום ולסכן אותנו. חוזרת המשלחת הזאת לארצות הברית אחרי שהיא לא השיגה את מטרותיה, ואז שולח הנשיא האמריקאי כעבור כשבועיים, את מי שהיה יועצו לביטחון לאומי, ג'ון בולטון, האיש עם השפה, מי שזוכר, גם היה שגריר של ארצות הברית באום בזמנו. אוהד ישראל מובהק. מגיע ג'ון בולטון לראש ממשלת ישראל, ושוב ראש ממשלת ישראל נותן לו הרצאה סדורה על איראן, והוא חוזר לארצות הברית בלי להשיג את מטרתו. וכתוצאה מזה, שר החוץ האמריקאי באותה תקופה, מזכיר המדינה פומפאו, עצר ביקור במזרח אירופה, הגיע ליומיים למדינת ישראל, ואמר לראש ממשלת ישראל כהי לישנה, אתה אל תסביר לי על איראן, אני מכיר את איראן. אני אסביר לך על סין. וכפועל יוצא מהאירוע הזה, קרו כאן בארץ כל מיני דברים. אחד הדברים, זה שממשלת ישראל החליטה להקים ועדה בין משרדית, שעוסקת בהשקעות זרות במדינת ישראל. חלילה לא להגיד השקעות סיניות, כדי שהסינים לא יעלו. עכשיו, הוועדה הזאת, היא למעשה ועדה ממליצה. בא משרד ממשלתי שרוצה להגיע למכרז ומעביר את הפרטים והוועדה מחליטה, אבל זה למעשה המלצה. ירצה, איך אמר בזמנו דן בנימוס במערכון של הציפורים, ירצו יוכלו, לא ירצו, לא יוכלו, למי שזוכר. גם כאן, אם ירצו יקבלו, אם לא ירצו לא יקבלו. אבל אני חייב לומר שמאז 2020, באמת יש פחות זכיות של סינים, של חברות סיניות, ואני מזכיר לכם, אין חברה סינית פרטית אמיתית, במכרזים לתפעול של תשתיות בישראל. עדיין יש זכיות במכרזים להקמה. גם ההקמה היא מסוכנת. אז יש. זה לגבי הסינים, אם תרצו, נוכל להיכנס יותר לעומק לתשתיות עצמם.
יש, כן, אני רוצה להתייחס למשהו, ואני אשאל שאלה שמשלבת שני דברים, אבל לפני זה אני רק רוצה לספר לך, ב-2018 התחלתי כאן בישראל בעברית לחשוף כל מיני דברים על מה שנקרא 5G ועיר חכמה, על התשתיות שמעורבות בזה, על כוונות שיש בה מאחורי התשתיות האלה, חלקן מן הסתם סין מעורבת, תכף ניגע בזה. במהלך השנים, אני חושב ב-2020, או במהלך 2020, הגשתי עתירה בתמיכה ציבורית, כמובן, הגשתי עתירה נגד 7 משרדי ממשלה שונים, נגד 5G ופרויקט עיר
חכמה. מה זאת אומרת? אני לא כל כך מבין, כי 5G זה טכנולוגיה, יש לי בעיה עם יצרנים של הטכנולוגיה.
אוקיי.
אבל אני חייב לומר לך משהו, סליחה שאני קוטע אותך באמצע, אתה יודע, המטרה העיקרית של הטכנולוגיה הזאת, היא פחות לשמש אותנו, בני האדם, בשיחה, ויותר לטובת מערכות, דיברת על עיר חכמה, זה בדיוק זה, מערכות של IoT, מה שנקרא, שאמורות, ו-IoT, IIoT וכדומה, שאמורות לתקשר אחת עם השנייה. עכשיו באמת, בין היצרניות הגדולות, יש שתי חברות סיניות ענקיות, שהוקמו כפלטפורמה מודיעינית, Huawei, מה שבארץ קוראים וואוי,
בדיוק.
ו-ZTE. אבל בוא תמשיך, כי אני לא מבין לאן אתה, איפה הבעיה שלך עם הטכנולוגיה.
אני אמשיך. אז קודם כל, כל הנושא, 5G נכון, זה רק טכנולוגיה לצורך העניין, אבל היא משמשת את הפרויקט של עיר חכמה, ואפשר לקרוא לזה גם במילים אחרות IoT, אבל גם משולב בזה IOB, שזה Internet of Bodies, ויש מספיק פטנטים שפותחו בעולם, על ידי כל מיני אנשים וחברות, שבעצם מדברים על שימוש בטכנולוגיה כמו IoT, שמשתמשת ב-5G, על כל ה... שוב, יש לזה, זה פריזמה מאוד רחבה, לא ניכנס לזה כרגע, בשביל לעקוב, לנטר, לאתר, להקן, ועוד כל מיני מילים צבאיות, בני אדם, את השימושים
אתה נכנס, של... אתה נכנס כאן עכשיו לדברים שכשקראתי עליך, שאלתי את עצמי אם אני רוצה לי...
אתה לא חייב להיכנס.
לדבר איתך פה בדבר הזה, ואני רוצה להגיד לך שאין סרטים כאלה, גם אני לא רואה דברים כאלה שקורים, זה קורה ב... יש טיפולים רפואיים שבמסגרתם אנחנו מחדירים, או הרופאים מחדירים, למשל גלולה עם מצלמה לגוף של בן אדם, שהיא אחר כך נפלטת, וכל מיני פטנטים כאלה. או אני יכול לומר לך, מאז 2008 אנחנו יודעים לפרוץ לקוצבי לב, בסדר? תחשוב על קוצב לב, קוצב מוח, קוצב שרפת, כל מכשיר כזה משדר. יש לי במשרד שלי בחולון, ב-HIT, קוצב לב של אחד הסטודנטים שלי, שהוא הביא לי אותו לחקור, קוצב לב משדר לפציינט, לטלפון של הפציינט, על המצב של הקוצב, על המצב של הלב, סוללה וכדומה, גם הרופא רוצה לדעת ולהתחבר מרחוק. ואחת הבעיות זה התקשורת.
אני לא מדבר על זה, אני מכיר.
אני הבנתי על מה אתה מדבר, על כל מיני דברים שמשתילים לבני אדם, אין דבר כזה.
לא חייבים להשתיל לבני אדם, למרות שזה פן, עוד פן במה שאני מדבר עליו, אבל לא חייבים להשתיל, גם היום באמצעות... אתה יודע, גם באמצעות הטלפון אפשר לרגל אחריך, או לעקוב אחריך, או להאזין לך.
לא, אתה לא צריך 5G בשביל זה.
נכון.
הדבר הזה קיים, מאז שהומצא הסלולר, אני רוצה לומר לך, מי שחושב שבגלל שהוא הולך עם טלפון טיפש,
לא, נכון, גם אחרי זה אפשר לבוא, ברור, אני, ברור לי העניין. בכל אופן, תן לי רגע להמשיך, כי אני רוצה שתתייחס באמת לדברים. בעצם הגשתי עתירה נגד ערים חכמות, ולמה זה נועד, השימוש, אני לא נכנס לזה כרגע, אם אתה רוצה, אני אשלח לך מידע שדווקא מיישש את מה שאני אומר, בכל אופן, הוגשה עתירה, ומה שאני יודע, למדתי לאורך השנים, כשלמדתי את התחום, למדתי שבאמת גם חוואוי וגם ZTE, מן הסתם המפלגה הקומוניסטית הסינית, יש להם אינטרס מאוד מאוד רציני, במיוחד בישראל, עם כל המוח הפורה שיש פה ליהודים, בכל מה שקשור ליזמויות וטכנולוגיה, יש להם אינטרס להכניס פה אמצעי מעקב, נקרא לזה ככה. עכשיו, בהתחשב שכל התשתיות כמעט, של עיר חכמה, מיוצרות בסין, מורכבות כאן בישראל, מה הבעיה בשביל הסינים לשים דלת אחורית, כמו שקראת איזה קודם, אז דלתות אחוריות בכל ההארדוורס וגם הסופטוורס.
אז תרשה לי להגיד לך דבר כזה, בתור התחלה. בפן התקשורת, הסינים באמת רצו וניסו להיכנס, עד היום תשתיות ה-5G הסיניות, לא נמצאות בישראל. וכל זמן שחברים שלי עושים את מלאכתם נאמנה, וגם אני יכול פה ושם להשפיע בכל מיני כאלה דברים, הסינים לא נמצאים כאן. יש כאן תשתיות מתוצרת אחרת, כי 5G מיוצר גם במקומות אחרים, לא רק בסין. והדבר הזה מוכר וידוע, ובאמת הסינים ניסו להיכנס לתשתיות זה. יש דברים אחרים שהם נמצאים כאן. אבל הם לא הצליחו להכניס רגל לתשתיות התקשורת במדינת ישראל, ועל זה אני שמח. דווקא בנושא הזה אני חייב להגיד לך, הם לא.
אני לא יודע כמה זה נכון, אבל נתקלתי בשני קבלנים שהתקינו תשתיות, זה היה אחד בגולן, שניהם בגולן.
שאלה היא למה? מה זה, כשאתה אומר תשתיות, למה הכוונה? אני מדבר על תשתיות לאומיות.
אני מדבר, כרגע מדבר על תאורת לדים ואנטנה.
של מי? של מי? למי זה שייך? כי אתה יכול לקנות תאורה. אני מדבר עם סטודנטים שלי ומסביר להם על סין, ורק על סין בסמסטר רגיל, הסמסטר הזה הוא סמסטר מופרע, קיצרו לנו אותו בגלל המלחמה בצורה די דרמטית, אני עוד לא יודע איך זה יקרה, אבל רק על סין, בחלק מהקורסים שלי, אני מדבר 8 שעות וזה תקציר. ברור. ואז כשאני מדבר על כל מיני נושאי תקשורת וכאלה, בא אליי סטודנט בסמסטר הקודם, שעוסק בהגנה על ארגון, ואומר, אני בדיוק קניתי עכשיו מאיזה מין אליבאבא כזה, מצלמה שמשדרת מסין, ועוד לא הקנתי אותה, אני אומר, לא, קודם כל תבורך, מצלמה מצוינת, רק תדע לך שכל מה שאתה עושה מול המצלמה עובר הלאה, ואנחנו יודעים גם להצביע איפה. עכשיו, תשמע, אם עיר מסוימת, על פי הזה, מדינת ישראל, זאת כמדינה דמוקרטית, מאפשרת לכל מוסד, על פי החוק, לבצע רכש של כל מיני מערכות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד מה כן ומה לא. יש כאן בעיה. אני מנסה לחנך ואני מנסה להראות, ואנחנו מנסים גם לפרסם את זה בכל מיני מקומות, איפה הבעייתיות. הבעיה שלי היותר גדולה היא מערכת, למשל, שמשטרת ישראל היום מכניסה. שנקראת עין הנץ. זאת מערכת שמתבססת על מצלמות של שתי חברות, אחת נקראת דחווה והשנייה הייק ויז'ן, שתי חברות סיניות, שבקיץ 2018, הממשל ומערכת הביטחון בארצות הברית, הכריזו שאסור לעשות בהן שימוש, במערכות ביטחוניות אמריקאיות, וגם אצל קבלנים של מערכת הביטחון האמריקאית, לצורך העניין, רפאל, אלביט, תעשייה אווירית וכדומה, זה קבלנים של מערכת הביטחון האמריקאית. מ-2021 אסור למכור בארצות הברית מצלמות מהתוצרת הזאת, וזה לא רק בארצות הברית, זה בכל מדינות Five Eyes, שזה במערכות ביטחוניות שלהם בוודאי, זה ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ואנגליה, בישראל, משטרת ישראל רוכשת מצלמות של החברות האלה לטובת פרויקט עין הנץ, שזה פרויקט שעוסק בזיהוי פנים וזיהוי לוחיות רישוי, וכששאלתי גורם מדיני שקשור לעניין הזה, למה? שאתם יודעים את כל הדבר הזה, זה לא, אני לא מגלם את אמריקה, אתם יודעים שהמצלמות האלה ברגע שמחברים אותן לרשת, הן מחפשות ערוץ שידור וכשהן מוצאות, הן משדרות את כל מה שיש עליהן לשרתים ממשלתיים בסין, אז הוא אמר בגלל כסף, כי זה זול.
אז רגע, זה בעצם החצי השני של השאלה, מעבר להדלתות האחוריות, למה, מי ולמה בישראל מאפשרים הכנסה של טכנולוגיה שידוע שהיא, בוא נגיד, יש לה לפחות חרב פיפיות לצורך העניין, זה גם נגדנו, ואם אתה יכול גם להתייחס לכל הנושא של ה... יש הרי בסין את ה... איך קוראים לזה? המדרג החברתי, או איך שקוראים לו הדירוג, מערכת הדירוג החברתי, אוקיי?
אשראי, זה לא, זה לא חברתי, זה אישי. דירוג אישי.
אוקיי, תקרא לזה דירוג אישי.
אז נדבר על זה תכף, תזכור את הסיפור של הקרדיט האישי, תכף נדבר עליו, אבל אני כדי להסביר למה הדברים האלה קורים במדינת ישראל, ועד כמה אנחנו לא מדינה בהרבה מאוד...
זה החשיבות שלי כאן להבין מי...
אני אגיד ככה, תראה, אני חייב לומר כמה דברים. ראשית, מדינת ישראל, עוד לפני שנעסוק בשאלה, מדינת ישראל היא הראשונה בעולם שבאה ואמרה, אנחנו חייבים להגן בצורה מערכתית הוליסטית על תשתיות קריטיות של המדינה. מה הן תשתיות קריטיות? למשל, חשמל, מים, אנרגיה, תקשורת, בריאות, חירום וכדומה. ומדינת ישראל עושה הרבה מאוד מאמצים כדי להגן על הדברים האלה. אין הגנה הרמטית, גם לא תהיה הגנה הרמטית. משהו שאני אומר תמיד, אם מישהו יבטיח לכם הגנה הרמטית על משהו, או שהוא דביל מושלם, או שהוא שרלטן. כל הגנה...
הראל, סליחה, יש לדעתך אנשים שבמפגין פועלים נגד האינטרסים של ישראל בתחום הזה?
מה זאת אומרת? האויבים שלנו.
לא, מתוך ישראל אני שואל.
אז אני רוצה להגיד, וכאן אני אענה לך על הדבר הזה, אני לא חושב. אני חושב שכל אחד, אני לא חושד בבגידה. אני חושב שאנשים הם פטריוטים, אבל הם רואים את הדברים בעיניים אחרות, וכל בן אדם יש לו דעה אחרת, אנחנו בני אדם, כל אחד יש דעה שונה, וזה בסדר גמור, ככה נולדנו וככה לכך נועדנו, בשביל זה יש לנו גם מוח, ככה האנושות מתפתחת. אני אתן לך דוגמה, מתחום התחבורה. בתחילת העשור הקודם, היה שר תחבורה, היום הוא שר החוץ, מונה לאחרונה כשר חוץ, המכנה את עצמו הורדוס, ישראל קץ, ובאותו שר תחבורה הוא פנה לשני אנשים מאוד מכובדים, אתם יודעים, בארץ יש שתי חברות שמרכיבות אוטובוסים. אחת נקראת הארגז, ובראשה עומד אלוף במילואים חגי שלום, הבעלים של טבטם, מספנות ישראל ועוד כל מיני דברים. החברה השנייה נקראת מרכבים, והיא בבעלות ינקלה שחר, הבעלים של מכבי חיפה, אני אוהד של מכבי תל אביב, אז מי שרואה אותי זה. ינקלה שחר הוא בעלים של חברת מרכבים, והוא בעל הזיכיון גם של הונדה וולבו ועוד כל מיני דברים. שני האנשים האלה, חגי שלום וינקלה שחר, אנשים מכובדים, אנשי עסקים מאוד רציניים, קרא להם השר ואמר להם, כהי לישנה, אם אתם תעבירו את המערכות שלכם, את מערכות הייצור, זאת אומרת החברות, מרכבים והארגז לפריפריה, אני כשר התחבורה של ממשלת ישראל מתחייב שבמשך העשור הבא, 15 שנים, נרכוש לתחבורה ציבורית, לחברות הגדולות בתחבורה הציבורית, רק אוטובוסים שלכם. והם העבירו. ואז רואים שעולים אוטובוסים סינים על הכביש, ובאים האדונים הנכבדים לשר ואומרים, הבטחת, לא רק שהבטחת, האוטובוסים הסינים לא עומדים בתקן. ואנחנו גם נפנה לערכאות וכדומה. אז קודם כל, מהר מאוד, האוטובוסים הסינים עמדו בתקן. איך? שילמחו את התקן. ומה מסתבר? יש בן אדם שקוראים לו איציק קויפמן. הוא יבואן של אוטובוסים סינים. והוא חבר מרכז ליכוד. לא יודע אם אתה והצופים שלנו זוכרים, יש תמונה שהתפרסמה בזמנו בתקשורת של מה שקראו לו הכנופיה הירושלמית. רואים את השר דודי אמסלם, זה גם כן אחד שלא הייתי נותן לו להיות סבר בשוק, כי הוא יצרח ויוציא לכולם את האוזניים עם השטויות שהוא מדבר, אבל הוא כבר היה שר הסייבר ושר הגרעין ו... מומחה לפיצוחי גרעין לדעתי, אז רואים את דודי אמסלם יושב בבית המשפט עם הזיקים על הידיים, ויחד איתו יושבים עוד שניים, אחד קוראים לו יורם קרשי, והשני איציק קויפמן, אותו איציק קויפמן שכרגע דיבר, אנחנו מדברים עליו. הם אנשי החבורה הירושלמית. איציק קויפמן בא לשר ואומר לו, אני יבואן של אוטובוסים מסין, לא תיתן לי לייבא אוטובוסים מסין, אני גם אחד הקבלני הקולות הכי גדולים שלך במרכז הליכוד. אז הוא מייבא אוטובוסים מסין, ככה הדברים עובדים. אז כדוגמה, אז אם אתה שואל איך ומה ואיך דברים מתנהלים, הנה, יש כאן בעיה, כשהלכו לדבר על נמל המפרץ, לא התייעצו עם סינולוג אחד, ולא שמעו למערכת הביטחון. כי השרים יודעים הכל יותר טוב מכולם. בסוף, וזה דרך אגב דבר שאני מלמד, אחד השקפים הראשונים שאני מראה בנושא הגנה, בקורס הגנה על ארגון, הכל מתחיל והכל נופל בגלל אגו. אגו גורם לאנשים להתנהג בצורות רעות מאוד. אגו גורם לאנשים לא להקשיב. אגו גורם לאנשים לבוא ולהגיד, מי אתה בכלל שתבוא ותגיד לי, אני יודע הכל. והאנשים שמגיעים לתפקידים בכירים ולדרגות בכירות, בין אם זה בצד הפוליטי, בין אם זה במקומות אחרים, הם מגיעים בגלל אגו. בלי אגו אי אפשר להגיע למקומות כאלה. והבעיה היא כשאנשים מסוימים לא מוכנים להקשיב. וכשהם שבועים בקונספט שאומר להם דבר מסוים, הכל כלכלי וכל צורת ההסתכלות שלהם, היא כלכלית, וכולם למדו בארץ כלכלה מאותו ספר, ואין מי שיאתגר אותה. אני מאוד סוציאליסט בגישה שלי, אני מאוד מתנגד לחלק גדול מהדברים שקורים כאן, בנושאי כלכלה, ואני מבין קטן מאוד בכלכלה, אני חייב להגיד, אני לא מומחה לשום דבר בכלכלה, אבל מסתכלים כאן על דברים ואומרים, אתם אל תגידו לנו, אנחנו נגיד לכם. השרים, זה חלק מהסיפור, ובסוף זה הולך לפי עלויות, וכשהעלות שם יותר זולה, ואין ספק שהיא תמיד תהיה יותר זולה, בגלל שבסופו של דבר לסינים יש אינטרס להיות זולים, אחרת אתה לא תקנה מהם.
כן.
כמו שאמרתי, בנושא של ה-5G, יש גם תוצרת אחרת, גרמנית, שוודית, יש לא אלמן ישראל, ובנושא הזה, דרך אגב, ברמה מערכתית, בתשתיות קריטיות, תשתיות התקשורת של ישראל, אין נגיעה של החברות הסיניות. אני חייב לומר, הוואי ו-ZTE הן חברות שיש לנו המון מידע שהן משמשות פלטפורמה למבצעי מודיעין סינים.
כן.
וצריך לדעת, כל מי שרוכש טלפון, למשל, מה שגל גדות בזמנו פרסמה, וואוי, אין דבר כזה וואוי, זה הוואי, כן?
נכון.
פשוט וואוי נשמע יותר טוב, זה כמו שבזמנו המפרסמים של קיה, כשקיה נכנסה לארץ וקראו לזה קיה, כי קיה נשמע כמו קי.
קי.
אז שינו את השם, שזה יישמע יותר טוב. כל טלפון, גם שיומי, גם פוקו, מוקו, יש כל מיני שמות כאלה של טלפונים סינים, כשאתם מדליקים אותו, הוא מחפש ערוץ שידור ומשדר לשרתים ממשלתיים בסין. אנחנו מראים את זה דרך אגב, אנחנו יודעים להראות איפה זה קיים ולמה זה קיים, וגם במערכת הפעלה. כאשר אני ב-2016 רכשתי טלפון של מוטורולה, כי אז מוטורולה היו להם טלפונים עם אנדרואיד נקי. ב-2016, זמן קצר אחרי שאני קניתי את הטלפון, קרה האירוע. חברה שנקראת לנובו, רכשה את מוטורולה.
נכון.
וכשהם הורידו את מערכת ההפעלה שלהם למוטורולה, לטלפונים, זה הפך להיות משהו אחר. זה הפך להיות כלי שגם משדר את הדברים. אני חייב להגיד גם לך ולצופים, תדעו לכם, לנובו, זאת חברה סינית שקמה כחברה מסחרית. היא בזמנו רכשה, דרך אגב, את פסי הייצור של חברת IBM. אבל כבר מזמן היא עושה דברים אחרים. היא מייצרת מוצרים מעולים שנמצאים בפסגת הטכנולוגיה. גם Huawei מייצרת דברים מעולים וגם ZTE. אבל כשאני מסתכל על מחשבים של לנובו, אתם צריכים לדעת שבמחשבים של לנובו מאז 2008 יש מתנה שאתם לא רוצים לקבל. בתוך המחשב, במחשב, בקושחה של המחשב.
כן.
קושחה זה המערכת התוכנתית שמדברת עם הברזלים, נקרא לזה. בסדר? במחשב יש דבר שבמקור קראו לו BIOS, Basic Input Output System, זאת אומרת, זה הרכיב הראשון שמתעורר כשאנחנו מדליקים את המחשב ובודק מה יש לנו כאן, אני מחובר למסך, למקלדת, עכבר, אולי מדפסת ודברים כאלה, ורק אחר כך, אחרי שהוא מזהה מה קיים, הוא פונה להפעיל את מערכת ההפעלה. אז זה הקושחה שלו, של המחשב, הביוסים החדשים נקראים UEFI, הם כבר כאלה שיש להם הרבה מקום לשים בתוכם גם סוג של איתורן, אם המחשב הולך לאיבוד או נגנב, ואני יכול לנסות לאתר איפה הוא נמצא באמצעות הדבר הזה, אם הפעלתי אותו. אז שם גורמים כאלה ואחרים מכניסים גם כלי תקיפה, פוגענים מה שנקרא, סוסים טרויאנים. אז מי שרוכש כזה מחשב, במערכת הביטחון אסור למשל לעשות שימוש בכאלה. האמריקאים אוסרים שימוש בכאלה מערכות. אם חברה ישראלית נרכשת על ידי חברה אמריקאית, אחד הדברים הראשונים שהם עושים, הם מוציאים טכנולוגיה מתוצרת סין, דוגמת לנובו, שקיימת בחברה החוצה, זה לא ייכנס לחצר וכדומה. יש כאן בעייתיות.
תגיד, בישראל, אוקיי, נגיד הזכרת את מערכת עין הנץ, את הנמל, אתה יכול להזכיר לנו עוד פרויקטים גדולים, אזרחיים, אתה אומר צבאיים לא, ביטחוניים לא, אבל
יש קודם כל תשתיות להתפלת מים, ותשתיות אנרגיה, ותחנות הכוח החדשניות, ורכבת תחתית, ומערכות תחבורה נוספות. הם בהחלט נמצאים, וצריך להגיד כאן גם ביושר, שכשמדינת ישראל מוציאה מכרזים, לא הרבה מדי חברות בעולם רוצות להשתלב ולהשתתף במכרזים האלה. ואז ישנה כאן בעיה, את מי כן לשלב.
אבל איך זה שהיה, אני לא זוכר מתי, אולי ב-2017, אולי 2018, אני לא זוכר, היה איזשהו כנס בסין לראשי רשויות בישראל, בנוגע לעיר חכמה, אתה יודע, זה כנס מקצועי לצורך העניין, אבל ראשי רשויות או הסגנים או מישהו מהרשות נוסע לכנס הזה, היה אני יודע כנס אחד בספרד, ואני יודע על אחד בסין, אני לא זוכר בדיוק את השנה. אני לא יודע מה היה שם על השולחן או מתחת לשולחן, אבל אתה יודע, אני משער שמציעים פיתויים לראשי רשויות, בשביל שכן יכניסו טכנולוגיה סינית לרשות שלהם, או בפרויקט, לא יודע, של ביוב, או של חשמל, או של דברים שהם כן מנסים, או תקשורת, כן? אז למרות שאתה אומר שבישראל אין נקודת ממשק בין טכנולוגיה סינית לדברים שיפריעו.
דיברתי על תקשורת.
אבל ברשויות הן כן מעורבות, זאת אומרת, אני מוסיף...
לא רק ברשויות, גם בתשתיות אחרות, דיברנו על תשתית להתפלת מים, זה תשתית קריטית, כן. אנרגיה, תשתית קריטית.
כן.
יש כאן מעורבות. תשמע, בסופו של דבר, אתה לא יכול לגמרי להימנע מזה. כי הסינים מייצרים, אז אתה צריך לבוא ולהחליט איפה כן ואיפה לא. ואתה גם צריך לבוא ולהחליט איפה שאתה מכניס אותם, לדעת ולהבין את הסיכונים.
כן, ואיפה להגביל אולי,
אם אתה יכול לגדר, או לבוא ולעשות כל מיני פעולות להוציא את זה. אני אתן לך דוגמה. חברת הרחפנים הגדולה בעולם נקראת DJI, חברה סינית. הם מייצרים רחפנים גדולים, קטנים, בינוניים. ממש, למעל 70% מהרחפנים בעולם, הם של חברת DJI. כל רחפן של חברת DJI שאתם מדליקים אותו, הוא מחפש ערוץ שידור דרך העמדה של המפעיל, ומעביר את כל המידע שלו לשרתים ממשלתיים בסין. אז גם בצהל, עושים שימוש ברחפנים של DJI כי הם זולים. אז בצהל יודעים את זה, ופועלים לעקר את היכולת הזאת של השידור. לי יש בעיה עם האמירה הזאת, כי בסוף, איך אומרים במודיעין, אני יודע מה שאני יודע. השאלה היא מה עם מה שאני לא יודע. אולי יש עוד ערוצים שלא עליתי עליהם,
כן.
שמאפשרים להם. ולכן, למה לי להכניס את הראש שלי למיטה החולה הזאת, אבל זה זול. אז עושים בזה שימוש. תראה, יש כאן כמה דברים. אתה מדבר על נושאים של כנסים, שנושאים אליהם אנשים, ואולי מקבלים שם. אני לא רוצה להגיד על זה כלום, כי ראשית, בסין יש תרבות של מתנות. זה תרבות, לא מהיום.
כן, אני ברור לי, אני ברור.
זה דרך אגב, תרבות המנחות והמתנות. כשאתה נוסע לסין, אתה צריך להביא לבני שיחך, אם אתה רוצה להצליח במפגש, מתנה.
כן.
והמתנה הזאת יש לה כללים, קודם כל אתה צריך לדעת מה הסינים אוהבים, אז אני יכול להגיד לכם, סינים אוהבים יין, מה הם אוהבים מישראל, אוהבים יין, אוהבים שמן זית, אוהבים סבונים, המתנה חייבת להיות עטופה בצבעים של אדום וזהב, כאלה הצבעים שהסינים אוהבים, yeah. יש כללים לעניין, עכשיו השאלה היא גם למי אתה נותן, ואיך אתה נותן, ויש כאן כל מיני דברים, גם הסינים ייתנו לך, זה חלק מהעניין. עכשיו, יכול להיות שהם נותנים כאן גם מתנות כדי לשמן, אני לא רוצה להיכנס, אני לא רוצה לחשון בקשרים, זה גם לא ענייני.
לא, לא צריך גם, כן.
אבל זה שהם עושים, אני אספר על משהו אחר, בסדר? שקשור גם כן לכנס בסופו של דבר, שנסע אליו שר שעוסק בתשתיות. בעשור הקודם, הייתה תקופה ארוכה של שנתיים, שלוש, שבה מדי יום היו ידיעות בתקשורת שמדינת ישראל מתאמנת לקראת תקיפה של תשתיות הגרעין האיראניות.
נכון.
והיה ויכוח, כן יתקפו, לא יתקפו, ויכוח במערכות של קובעי המדיניות וכדומה. אבל בשלב מסוים, איראן באה והצהירה בצורה רשמית ופומבית, אם מישהו, לא חשוב מי זה יהיה, יתקוף אותנו, אנחנו כתגובה פבלובית כמובן נתקוף אותו ונשמיד אותו, אבל נעשה דבר נוסף, גם כן פבלובי. ניקח שתי מחליות ענקיות ונטביע אותן בפתח מיצרי הורמוז. רוע כזה במידה והוא מתקיים, הוא סוגר את המיצרים לחלוטין, זאת אומרת אין תנועה של ספינות, לא מאיראן, לא מאיראק, לא מקווית, לא מכל המפרציות האלה, דבר שעוצר את כל הזרמת האנרגיה שחשובה גם לסין. סין תלויה באנרגיה הזאת לחלוטין. ובאים הסינים, ובאופן מיידי מצהירים, אנחנו נעשה הכל כדי שזה לא יקרה. מה לא יקרה? לא שהאיראנים לא יטביעו את הזה, אלא שאף אחד לא יתקוף באיראן. פחות או יותר בסמיכות זמנים, בכנס בסין, ואחרי זה בכנס בארץ, מי שהיה אז שר האנרגיה שלנו, אחד שקוראים לו יובל שטייניץ, בא וקורא לחברות סיניות שעוסקות בטכנולוגיה, בואו תיכנסו לתשתיות שלנו של הגז הטבעי שמצאנו בים התיכון. למעשה, מה אומר שר אנרגיה של שר התשתיות של מדינת ישראל לסינים, ואני מזכיר, אין חברות סיניות פרטיות, הוא אומר לסינים, בואו תתפסו אותנו, תחזיקו אותנו במקומות הרגישים שלנו, ואם נתנהג לא יפה, תלחצו. כך צריך לחשוב על זה, כשהסינים אומרים את מה שהם אומרים, יש להם צורך לדעת מה התוכניות של מדינת ישראל, מה מדינת ישראל רוצה לעשות, ואולי גם יש להם את היכולת, אם אני קורא נכון את התוכניות המבצעיות שלהם, ואת המתודולוגיה שלהם, להקמין מה שאנחנו קוראים לו כפתורים אדומים בתשתיות האלה. זאת אומרת, כפתור אדום זה כזה שיאפשר להם גם לעצור את התשתיות האלה.
לעצור, בדיוק. אז הזכרת את איראן הרי, אני לא רוצה להעלות אותך, בוא ככה לקראת סיום מה שנקרא, אבל בכל זאת, הזכרת את איראן, ומעניין אותי, הקטע הזה, הציר האיראני-רוסי-סיני, ושוב, שילובים שלהם, זה לא חייב להיות שלושתם כל הזמן, אבל אני יודע שיש הרבה קשרים מסחריים, צבאים,
איראן גם הצטרפה, איראן הצטרפה באופן יותר עמוק בשנה החולפת למה שנקרא קבוצת שנגחאי, שמובלת על ידי סין ורוסיה, וחברות בה כל הסטניות למיניהן, קירגיסטן, טורקמניסטן וכל אלה, כן, נכון?
מה המשמעות של זה עבורנו, להערכתך?
קודם כל אנחנו רואים במערכה הנוכחית באופן הרבה יותר בוטה ובולט, שיש כאן גם סין וגם רוסיה, הן חלק מציר הרשע שפועל נגדנו. וצריך להגיד את הדברים האלה בכל רם וברור.
כן.
אנחנו לא רצינו את זה. לא רק שלא רצינו, בא כאן ראש ממשלה שאני לא מתומכיו בלשון המעטה, שמעתם את זה, אני לא מסתיר את העמדות שלי, ואומר לאורך שנים, אני חבר של הסינים ואני חבר של הרוסים, ופוטין הוא ידידי הקרוב וזה... כל מיני שטויות שמתפוצצות לו ולנו בסופו של דבר בפנים, יש לזה משמעויות אדירות. קודם כל, סין היא הגורם היחיד בעולם הסייבר, עד עכשיו לא דיברנו למעשה כמעט על סייבר, אבל בעולם הסייבר, בטח ההגנתי, אם אתה לא פועל בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים, הסיכויים שלך להצליח הם קלושים מאוד. כן. גם ארצות הברית פועלת בשיתופי פעולה. גם רוסיה זקוקה לשיתופי פעולה, מקבלת אותה מסין. בטח ובטח איראן, שיש לה יכולות יפות, האיראנים חכמים מאוד, מתקדמים מאוד, כל יום לומדים עוד ועוד דברים, מקבלים הרבה מאוד, גם מהסינים, וגם מהרוסים. מצד שני, כמו שראינו, במערכה הנוכחית באוקראינה, רוסיה התגלתה לנו ברקבונה, והבנו פתאום עד כמה כל מיני דברים שחשבנו שאנחנו יודעים על רוסיה, הם בעיקר תולדה ותוצאה של מבצעי השפעה רוסיים שנועדו להשפיע על התודעה שלנו, שנחשוב שהרוסים הם מאוד חזקים, בעוד שהם פחות חזקים ממה שחשבנו, הם מאוד מאוד רקובים, ואיראן מספקת לרוסיה אמצעי לחימה, מתקדמים, דוגמת כלי טייס בלתי מאוישים. אני לוקח אותנו אחורה ל-2011, בנובמבר 2011, מערך כלי הטייס הבלתי מאוישים של סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי, שהיום גם מדינת ישראל נמצאת במרחב שלו, אבל אז הוא פעל בעיקר בעיראק ובאפגניסטן, כל המערך הזה הושבת לתקופה לא קצרה, בנובמבר 2011, בגלל תקיפת סייבר. חודש אחר כך, בדצמבר 2011, כלי טייס מאוד מאוד משוכלל ומאוד מסווג ורגיש אז, אמריקאי, חזר ממשימה באפגניסטן ובדרכו הביתה נחטף מהמפעילים שלו והונחת באיראן. האיראנים חטפו מהאמריקאים כלי טייס בלתי מאויש מאוד מאוד חכם ומתוחכם, והאיראנים אחרי זה עשו מה שנקרא reverse engineering, למדו את הכלי הזה, והקימו תעשיית כלי טייס בלתי מאוישים מפוארת, הם למדו גם מכלים שלנו שנפלו בכל מיני מקומות, והם היום מוכרים לרוסיה ולמדינות אחרות, וכמובן מציידים את בעלי בריתם כאן באזור שלנו, את כל הפרוקסיס שלהם בכלים כאלה. אז כשאנחנו מדברים על זה, אז כאן הרוסים במידה מסוימת תלויים באיראן, והאיראנים תלויים ברוסיה ובסין, ויש כאן בהחלט פעולה מתואמת, וזה השאלה היא עד איפה הם הלכו בסיוע. בעבר לא ראינו למשל בעולם הסייבר סיוע בסייבר התקפי, היום אנחנו כבר מתחילים לראות ניצנים של זה, ואני חושש מהעניין.
סליחה, אמרתי שזה מדאיג, אני הסכמתי איתך. אני אמרתי צריך לסיים, אבל עוד שאלה. סליחה. אני משער שאתה מכיר את הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס.
חברים... שלום
שלום. מה? שלום שלום, כן.
שלום שלום.
חברים בו...
הוא מתכנס בעצם ימים אלה.
מה, מה?
הוא מתכנס, מכונס בעצם ימים אלה. הנשיא נכון. שלנו מייצג אותנו שם.
כן. אפלה ופלה, יש שם הרבה... שואי העולם, לכאורה מדינות אויבות, יש שם אנשים, מחמוד אבס שם, חבר בפורום, ובנימין נתניהו, ואיך קוראים לו מאיראן, ופוטין, ומיסי, זאת אומרת, מעצמות או אנשים שלכאורה מייצגים מדינות אויבות, או בעלות אינטרסים מנוגדים, חברים בפורום שמצהיר על עצמו, לא מדבר ספציפית על קלאוס שוואב, אבל גם, פורום שמציר על עצמו שהוא בא לנהל את העולם, הוא בא להקים ממשלה עולמית. מה אתה, מה, יש לך, מה אתה חושב על זה? בתור בן אדם, עזוב עכשיו מומחה סייבר, כאילו, איך אתה רואה את זה?
קודם כל, הכסף מדבר. וכאן זה נושא כלכלי, זה כמו שתבוא ותשאל על ה-G7 וה-G5, וזה, הכסף מדבר. מדינות, צריכות לנהל את הכלכלות שלהם, וצריכות להכניס השקעות, וזה אחד הפורומים שבהם אמורים לעסוק בדברים האלה, וגם להחליט החלטות שרלוונטיות בסופו של דבר לחיים של כולנו. אמרתי קודם שאני מבין קטן מאוד בכלכלה, אבל הדברים האלה הם מניעים את העולם. בסוף, מי שקובע פה מדיניות בהרבה מאוד תחומים, זה הפקידים של משרד האוצר, וזה נכון לכלל העולם.
כן.
אז אי אפשר להתעלם מזה. זה שאויבי ישראל חברים בדבר הזה, אנחנו יכולים להצטער על זה, אבל היכולת ההשפעה שלנו פה היא קטנה מאוד לדעתי. אנחנו לא, אנחנו, אין לנו, אני אגיד את זה ככה, זה לא כמו שפעם נהגו להגיד, העולם כולו נגדנו. לשמחתנו הגדולה, יש לנו משענת, ואני לא מדבר רק על מיקרונזיה, ארצות הברית, יש לנו נשיא שהוא הכי ציוני שהיה אי פעם בבית הלבן, ואני מקווה שהוא יהיה נשיא גם בקדנציה נוספת, כי הוא באמת, ורק שיהיה לנו בריא, ושראש הממשלה שלנו לא יעצבן אותו יותר מדי, וגם גרמניה, שהיא המדינה החזקה ביותר באירופה, והיא הידידה הכי טובה שלנו בוודאי באירופה, ובאמת שרק ימשיכו ככה. אני שם בצד כרגע את ההיסטוריה של גרמניה ומה שהם עשו לנו וכדומה, שזאת הסיבה העיקרית לזה שהם באמת בעדנו בצורה כל כך דרמטית. אבל צריך לבוא ולהגיד את הדברים, אנחנו לא לבד, אבל אנחנו צריכים לשחק את המשחק לפי הכללים. יש כאן כללים שהם, אנחנו חלק מהם.
הראל מנשה, תודה רבה לך שהסכמת להתראיין, למרות שראית מי אני ומה אני עושה ומי הקהל שלי, בכל זאת הסכמת שזה יפה מצדך.
אתם לא חייבים להסכים איתי, אף אחד לא חייב להסכים איתי בכלום, ואני לא חייב להסכים איתכם על כל מיני ממבו ג'מבו, זה הכל בסדר.
והאמת, אני על חלק מהדברים שאמרת, אני באמת לא מסכים איתך, אבל קצרה עירייה בטח כרגע בשידור כזה, להיכנס לכל פרט ופרט, אני אשמח לעמוד איתך על קשר ולשלוח לך דברים שאולי עשויים לעניין אותך, ואולי גם להראות זווית אחרת על הדברים ממה שהצגת כאן, אז אני אשמח אם תרשה לי ככה לשלוח לך מדי פעם תוכן כלשהו, ושוב אני רוצה להגיד תודה, אני בטוח שאני וגם חלק מהקהל פה לא הסכים עם חלק מהדברים שאמרת, אבל זה בסדר גמור, כי מה שחשוב זה להמשיך לשוחח, לדון על הדברים, אנחנו באותו צד של המתרס, יש לנו את אותם אינטרסים, זה קודם כל כמובן לשרוד, להישאר בחיים פה בארץ ישראל, ואז כמובן לסגשג, אז תודה רבה, ומאחל לך כמובן בהצלחה, ואשמח לעמוד בקשר.
לכולנו רק טוב, שנשמע רק דברים טובים.
אמן. ונסיים עם שיר מארדובן חתמי, הוא זמר צעיר פרסי מאיראן. אולי זה נתחק ככה, ממש שתי דקות שיר מאוד יפה, הוא שר על ירושלים, הוא שר על ישראלים ואיראנים, שיפגשו יום אחד ונגנו, מאוד יפה ככה קצת להברר את השיחה הזאת על טכנולוגיות סין ואיומים. תודה רבה לך, כל טוב שיהיה, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. להתראות, ערב טוב, בשורות טובות.
میاد اون روزی که ما ترشلیم به کوچه پس کوچه ها سر بزنیم میاد اون روزی که ما تو اصفهان رو پل خاجو با هم گپ بزنیم من بی دین تو یهودی با مسلمون و بهایای شهر میشینیم دور یه میز ساز میزنیم میگیم و میخندیم و شادی کنون کنار شراب شیراز میزنیم میاد اون روز که زیر پرچم صلح با هم از جاده عشق عبور کنیم میرسه روزی که ما از اسرائیل ایران بدون ترس سفر کنیم.